אולי טיפה חזרה בשיעור הראשון, דיברנו יותר על המגמות היותר רעיוניות של נישואין, מה שאני אמרתי, וחבר אחד שישב שם בחדר למעלה הציע בנוסף להתמלא מבחינת חזל ומבחינת רעיונות, מה זה נישואין ומה השאיפות, וברור ש... כמטרה וכצד ראשון חשוב מאוד שיהיה לך ככל שאפשר את ההבנה לקראת מה אתה הולך. ואז דיברנו שבוע שעבר יותר על הצד הרגשי, האישיותי, מי זה אדם בוגר לנישואין. היום אני רוצה להגיע למשהו יותר תכליתי. זאת אומרת, איזושהי תמונה או איזושהי דרך להגיע לאיזושהי תמונה יותר אישי. שכאשר אתה יוצא בעזרת השם עם בחורה, יהיה לך יותר הבנה מה אתה מחפש. לא רק מבחינת הדבר הכללי, המופשט, אבל מי אמורה להיות מתאימה לך. עכשיו, רוב החיבורים בחיים, רוב הדברים שאנחנו מרגישים את עצמנו, מחוברים עליהם, הם לא דברים שהם דווקא חדשים. הם בדרך כלל דברים שכבר בנית איזשהו קומה, והחיבור בא על בסיס הקומה הקיימת, ועל זה אתה בונה עוד קומה. ניקח לימוד תורה. אז מה שאתם לומדים השנה, זה לא, יש פה הרבה, בעזרת השם, הרבה חידושים, מבפנים ומבחוץ. אבל החידושים האלו באים על בסיס שעמל בשנים שקדמו לשנה הזו. הרעיון הזה של חיבור למה שהיה גם תקין לגבי קשרים. בואו תחשוב על החברים שלכם, ובואו נגיד שאתה פוגש בחור חדש. בדרך כלל החיבור יהיה מבוסס על זה שיש משהו בו שטוב לך, שגילית שטוב לך, ש... השיחה זורמת בדברים שאתה אומר, או בוא נגיד דברים שהוא אומר, יש לך איזשהו מקום שעושה לך קליק. אז אתה פוגש אותו ומרגיש אחר כך שכבר שנים אתה מכיר אותו. מאיפה הרעיון הזה? כי אתה הכרת אותו אתמול. כי מבחינת המהות שלו, הוא מתחבר למשהו שעוד קיים אצלך. וזה תקין גם לגבי בחירת בת זוג. אתה מחפש מישהי שמתחברת למשהו אמיתי בפנים אצלך, שיחד איתה אתם יכולים לבנות קומה נוספת וקומה אדירה, ואתה מחפש בחורה או היא מחפשת מישהו שבדיוק באותו דרך יכול להתחבר למציאות הפנימית שלה. ולכן כהכנה כדאי שאנחנו נכיר את עצמנו בצורה יותר עמוקה, לאו דווקא בנושא או בתחום הרעיוני, אינטלקטואלי, אידיאלי, אבל תכלס. וזה מה שאני רוצה לדבר עליו היום, איך לעשות את זה. ואני רוצה להציע לך שלושה תרגילים. יש ספר יפה, אגב, למי שמתעסק בחינוך, אולי אתם מכירים את הספר הזה, זה ספר של הרב וולבי, זצ"ל. בניין וזריעה בחינוך, זריעה בבניין בחינוך, זה גם יפה כי זה קצר כזה, אפשר לגמור אותו מהר, אבל שם הוא אומר שחינוך זה שתי דברים, הסבר ודוגמה אישית, והוא קובע מה שכולנו יודעים, שדוגמה אישית זה בעצם חינוך. עכשיו הרעיון הזה של דוגמה אישית אומרת ככה, אני סופג ומפנים מהסביבה, והסביבה הופכת להיות חלק ממני. ולכן אנחנו רואים בחזל כל כך הרבה אזהרות והצעות להיות בשכונה טובה, אוי לרשע, אוי לשכנו. זאת אומרת, כל כך חשוב שאנחנו נשים את עצמנו בסביבה שההשפעות יהיו השפעות שאנחנו בוחרים בהן. אז אם כן, אנחנו תוצרים או תוצר, כל אחד תוצר מהבית שהוא בא ממנו. וזה לטוב ולמיטיב. ולכן, הציפיות שלנו בדרך כלל נעוצות מתוך החוויה של זוגיות, של משפחה, שאנחנו גדלנו בו. עכשיו, הדברים האלו נמצאים חלקם במודעות, חלקם בתת מודעות. הציפיות הן בחלקם ציפיות ברורות, אבל אתם הולכים על משהו, על דבר שלא בא לעולם. אתה בחיים לא היית נשוי, לא היית נשוי, לכן אתה לא יודע. זה נמצא ברובדים יותר עמוקים. ואני הייתי מציע לכם איזשהו תרגיל כדי לנסות להעלות את מה שקיים בקישקז למקום של השכל. והרעיון הוא ככה. לפני שאתה מתחיל את התהליך של בחירת בן זוג, תעשה איזשהו מחקר קטן בינך ובין עצמך על המשפחה שלך, על הזוגיות של אבא ואמא. והייתי מציע לכם לקחת שתי דפים. ובדף אחד לרשום כל הדברים הנפלאים שאתם שמתם לב למה שהיה בבית, שאתה בעזרת השם רוצה להעתיק למשפחה שלך, לזוגיות שלך. הנהגות, התייחסויות, דרכי עשייה, לא משנה. זאת אומרת, הדברים שבזיכרון שלך, אתה אומר, זה אני רוצה אצלי. זה כבר בפנים, ואני רוצה לתרגם את זה למציאות כאשר אני מתחתן. זה הדף ארוך. עכשיו, בדף השני, אני מציע לכם לרשום את ההנהגות, את המהלכים ואת ההתנהגויות, שאתה גם נחשפת אליהם בבית, ואתה בכיף אומר, אני בעזרת השם משאיר את זה לאבא ואמא, ואני הולך לבנות משהו אחר. עכשיו, ודאי שהרשימה הזאת היא מאוד קצרה, אבל מה המטרה של הדבר הזה? הרי בסופו של דבר זה בפנים וזה בפנים. זה בפנים וזה בפנים. הם ההרגלים שלנו. אנחנו עובדים, אנחנו הולכים לעבוד. חיי נישואין, אנחנו מברכים בניין עד היד. אני אומר לכם, זה בנייה עד היד. וחלק גדול מהבנייה זה עשה טוב, לא מעט זה סור מרע. ואני רוצה לדעת על מה אני הולך לעבוד. ויתכן מאוד שראית אצל אבא איזשהו, בוא נגיד שיש לו איזשהו התמודדות לא כל כך מוצלחת כל הזמן עם רוגז. יש כזה דבר אצלנו, גם אצל נשים. ואם אני גדלתי בבית ואני ראיתי וספגתי, שאבא שלי בתסכולים כאלו היה מתפרץ, בדרך כלל זה משפיע עליי, ויכול להיות אני אפילו הפנמתי את זה, ויכול להיות שכל מיני, אולי אפילו עבדתי על זה, ואולי בכל מיני רובדים של חיים, אני הצלחתי לנקות את עצמי. אבל אני בחיים לא הייתי נשוי. ויתכן, ואשתי עושה איזשהו תרגיל, כי מתברר שהיא גם לא מושלמת, ופתאום יוצא איזושהי תגובה של רוגז. עכשיו, אם לא עשיתי את התרגיל הזה, זאת אומרת, לא אמרתי לעצמי שהתגובה הזאת היא פסולה בעיניי, אני עלול להגיד, וואי, זה בגללה. וברור שצריכים לתקן אותה. אבל אם אני עשיתי את התרגיל, ואני לקחתי אחריות על עצמי, ואני אמרתי שוואי, בבית אני רואה שכאשר אבא מתוסכל, קודם כל הכלב, אחר כך החתול, ואחר כך אשתו, ואני לא רוצה ללכת עקבותיו, ואני פתאום מתפרץ, וודאי שזה בגלל אשתי, אבל אני עוצר את עצמי, ואני אומר, וואו, 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 מיקוד העבודה, זה על עצמי, ואני רוצה לעבוד על זה. עכשיו, ולכן, התרגיל הזה נותן לי איזשהו ידיעות בבנייה, זה גם נותן לי את היכולת כאשר אני הולך לפוגש בחורה, להעלות את הנושאים האלו. אני יכול גם להגיד לה שאצלי בבית היה כך וכך, שבת אצלי בבית זה כך וכך, ואני פשוט, היה לי נפלא. האם זה מדבר עלייך? או איך היה שבת אצלך? או כאשר היו ויכוחים בבית, כך היה אצלי במשפחה, איך היה אצלך? ובינינו, כאשר אנחנו נגלה שלדווננו אנחנו שונים, ואת רוצה משהו קצת משוגע, זאת אומרת לא מה שאני רוצה, אז איך נפתור את הבעיה? כי אני ראיתי בבית שלי כך וכך, וזה לא טוב לי, ואני מעוניין בדרך אחרת. מה דעתך? עכשיו, מי שמדבר בשפה הזאת, שיבוא אליי, כי זה לא שפה נורמלית עם בחורה, אבל אני מדבר איתכם, שהרעיון הזה של אני לוקח אחריות לבנות מה שטוב, אני משתף את הבחורה הזאת, לא רק בחזון, אני לא רק מביא כמה גמרות ועוד כמה מדרשים, ואני לא רק מרצה ואני מומחה בערכים, היא יושבת שם וסופגת את החוכמה שלי, אבל אני יורד לפרטים ואומר, כאשר הקשר מתקדם, שזה מה שאני הייתי רוצה. הדברים האלו חשובים לי, והם דברים שאני מפחדים מהם, ואני רוצה שהדברים האלו לא יהיו בבית. וזה גם יעזור לך עם הקשר איתה. אתה תהיה מעוניין לבדוק מה קורה אצלה, איך היא מגיבה, האם המגמות הן משותפות. אוקיי? אז זה ברובד של איך הנישואים אמורים להיראות, לא בצד התפיסתי אידיאלי, אבל מי הבחורה, זאת אומרת, מה המטרה הזאת, כאשר אתה יורד לבית ל-24 שעות של ביחד, איך זה אמור להיראות לדעתך? אוקיי. זאת נקודה אחת. הוא תרגיל אחד. עכשיו, אני רוצה להתייחס ספציפי למי אתה מחפש. זאת אומרת, איך תדע שהיא היא? ואילו הייתי יודע, הייתי כבר עשיר, יושב ועושה משהו אחר, כי זה תעלומה שכל אחד בעזרת השם תעבור את הדבר הזה בקלות. אבל אני כן רוצה לתת לכם כמה טיפים. מה מביא, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם את היכולת לאהוב, אולי אפילו את הצורך לאהוב, בן אדם נברא להתחבר, ולכן אולי אחת הסיבות שנברא דו פרצופים ויש סוד הנסירה, כי יש איזושהי דרישה פנימית להתחבר, חוץ מיחידי, לא יודע אם זה סקולה או לא סקולה, אבל כמעט כולם מחפש את החיבור, את ההשלמה. אבל המעניין הוא שכל אחד הוא שונה, לכן לא כולנו רוצים להתחתן איתה. ברוך השם, ולא כולם רוצים רק להתחתן איתך, כי יש לך חבר גבוה, נמוך, כל אחד יש חיבורים שונים, וצריכים לכבד את החיבורים האלו, ועלינו להכיר את עצמנו מה הם החיבורים האלו. להגיד את זה בצורה יותר פשוטה, האהבה הזאת, והדחף להתחבר, בא לידי ביטוי בצורה שונה עם אנשים שונים. וזה טוב. וחשוב לי להכיר את עצמי מהי הדרך, מה הדבר הזה שלוחץ על הכפתור ואני מרגיש אהוב. אני מרגיש שאני רוצה את זה. שזה מחמם אותי וזה מושך אותי וזה עושה לי בן אדם שאני רוצה את הדבר הזה. אני רוצה אותה כי משהו קורה אצלי שאני מרגיש את האהבה ואת המשיכה ואת הרצון להיות אחד איתה. אז איך אני מברר מה זה איתי? עכשיו, יש דרכים שונות, אני רוצה לשתף אתכם בעוד רעיון ועוד תרגיל. זה שירי בית, שמה שטוב בשירי בית, אני לא הולך לבדוק את זה. אבל קח את זה כל אחד לעצמו. איפה המקור של אהבה אצלנו? המקור הוא בינינו ובין ההורים שלנו. בדרך כלל. כילדים אנחנו לומדים לאהוב ולחוש אהבה דרך אבא ואמא. לכן כל כך חשוב, כאשר אתם תגיעו לשלב הזה, גם ללמוד איך לתת אהבה לילדים, שהם יחושו אהובים. אבל האהבה הזאת לא נשארת משהו טילרי מופשט. האהבה מתברר, מתחברת להתנהגויות שונות. ומה שקורה הוא שכאשר אני פוגש אנשים שמתנהגים בצורה שאני כילד עברתי חוויות של אהבה דרך ההתנהגות הזאת, זה כאילו לחיצה על כפתור אני מרגיש את החיבור. Okay? אז אם כן, אחד הדרכים לבן אדם לגלות מה הם הכפתורים האלו, זה לחשוב עוד פעם עם אדם חכם, עם עצמו, ולקחת שתי דפים האלו, שיהיו דפים אחרים, שיהיה לך איזושהי מחברת של בחירת בן זוג, בת זוג, ולחשוב על דמות מרכזית בחיים שלך, דמות נשית. בדרך כלל זה אמא, אבל אם סבתא הייתה אצלך בבית, ואתה היה לך קשר כזה עם סבתא, או איזשהו דודה, יכול להיות לא משנה מי. ולחשוב על 3-4 מידות שלה, שכאשר אתה חושב על המידות האלו, או על ההתנהגות כזאת, יהיה טוב לך. אתה חש את האהבה, אתה חש את הקרבה, אתה חש כמה היא אוהבת אותך, וכמה אתה אוהב אותה, ותרשום לעצמך את הדברים האלו. זה יכול להיות שכאשר היא נותנת לי לאכול, וכאשר היא מחבקת אותי, כאשר היא שואלת מה שלומי, כאשר אני רואה את הנדיבות שלה, את הנתינה שלה, אז אני פשוט משתגע כמה היא טובה, בא לי לחבק אותה. ותרשום את המידות האלו, כי בדרך כלל הם המידות שאתה תחפש. למה? כי אצלך אלו הם הכפתורים. זה הדבר אצלך, כי ככה גדלת, שמשחרר את התחושות הנפלאות האלו. כאשר אצל החבר שלך יכול להיות, מה, זה ממש נחמד, אז מה עוד? כי אצלו הוא לא עבר חוויות כאלו בדרך הזו. מאוד אינדיבידואלי. עכשיו, ברור עכשיו מה לכתוב בדף השני. כי ייתכן וקיבלת אמא נורמלית, לא מושלמת, אולי, או סבתא שידע לשגע לך את השכל בערך, או איזושהי אחות גדולה מאוד דומיננטית שמאוד היה טוב שהיא עזבה את הבית, כי נתן לך לנשום, לא משנה. עוד פעם, מישהו היא מאוד משמעותית בחיים. אבל מי שהיא עם מידות מסוימות, ויכול להיות אותה אישה, יכול להיות אישה אחרת, אני תמיד אומר ככה, כאשר היא הייתה מתנהגת ככה, הרגשת אחד משתי דברים. או לקפוץ דרך החלון, או לדחוף אותה דרך החלון. זאת אומרת, כאשר היא הייתה מתנהגת ככה, מידות כאלו, התנהגויות האלו, אתה הרגשת רחוק, דחוי, פשוט לברוח ממנה. היא לא התכוונה, אנחנו לא מדברים על בן אדם לא טוב, אנחנו לא מדברים על בן אדם שאתה לא אוהב, רק שהדרך התנהגות הייתה כזה לא מתאים, לא טוב, שאתה למדת לחבר ריחוק ודיחוי, אתה חיברת את זה עם ההתנהגויות כאלו. כאשר היא הייתה צועקת, נחרב העולם. כאשר היא הייתה נכנסת לדיכאון, פתאום מקפיא בבית. כאשר היא הייתה מחייכת לכל הבנות, והיא הייתה מסתכלת עליי קצת בקרירות, נגמר העולם. לא יודע, ולחשוב על ההתנהגויות כאלו, לא יותר מדי, שזה לא יהיה יותר מדי עמוק אצלך, אבל תרשום את ההתנהגויות ואת המידות האלו. למה? כי זה אחד המערכות הפנימיות שיש לך, שגורם לך לחוש קרבה או ריחוק מהבחורה הנהדרת הזאת שאתה פוגש אותה. אחד הגורמים המרכזיים. זאת אומרת, אתה הולך לפגוש אותה. כאשר היא תתנהג בצורה שבמודעות או תת מודעות, מזכירה לך את החוויה של אהבה מהבית, בלי שאתה אומר בדיוק כמו אמא, כי זה מסוכן בחיים, אל תגיד את הדבר הזה, אז אפילו בתת מודעות פתאום תחוש קרבה, תחוש רצון להיות בנוכחותה. לעומת זאת, כאשר היא תתנהג בצורה שאתה תחוש איזשהו ריחוק, כאילו בלא מודעות היא תעלה על אחד המידות הפחות נעימות מבחינתך, אז אתה בדרך כלל תחוש איזשהו ריחוק, אפילו לא תדע למה לפעמים, אבל פשוט לא מתאים לי. ואז כדאי לדעת את זה. כן.
זה נכון, אבל זה מאוד קשור אחד בשני. כלומר, למה כשאימא לצורך העניין מסתכלת עליך בצורה מסוימת, אז אתה נפגע? בגלל הקרבה הגדולה שיש לך. כלומר, מישהי אחרת סתם מהרחוב תסתכל ככה, על מה אכפת לי? כלומר, זה מאוד מחובר, זה לאו.
אני לא כל כך מבין את ההערה השאלה שלך.
אנחנו אומרים על תכונות מסוימות שאני מרגיש דחוי. אבל למה אני מרגיש דחוי אצל מישהו שאני אוהב? כי מישהו שאני אוהב, אז חבל לי כאילו שאני לא בקרבה עכשיו.
כן.
אבל סתם ככה אני לא יודע איך אפשר לבדוק את מישהו שאתה לא מכיר.
תגלה שאתה יכול. עכשיו, אתה מעלה סוגיה מאוד מרכזית. אני מדבר כאילו אפשר לצאת עם איזושהי תוכנית, תמלא את הפרטים, תחתום שלושה העותקים ותזמין בפלס בתאריך מסוים. זה לא הולך ככה. וברור שאנשים בונים קשר רובדים רובדים. וההערה שלך שאם ברובד הזה היא מתנהגת ככה, זה לא בהכרח שברובד יותר עמוק, יותר אינטימי, יותר ביחד, המידות האלו תבוא לידי ביטוי. אני איתך. אבל בין אי אפשר לדעת, כי זה שונה, ובין זה דבר מוכרח, יש הרבה מקום לדיון. לכן אני איתך שזה לא פותר אותנו מלהתפלל הרבה. אבל יחד עם זה, זה נותן אינדיקציה. והרעיון הוא, וזה עכשיו אני מבין שאתם מבינים איך זה מתחבר לתרגיל הראשון, זה מעלה מהתת מודעות למודעות את המידות ואת ההנהגות שאמורות לקרב אותך. עכשיו, ברור שאסור לצאת לפגישה עם רשימות ארוכות, וכל פעם שהיא עונה אומר, 17, טוב לי, אוקיי, בוא נלך, שמחת חיים, רק רגע, יש לך, זה לא הולך ככה. אבל זה כן חשוב, זאת אומרת, ככל שאתה יוצא בצורה יותר מודעת, ככל שאתה יודע פחות או יותר מה אתה מחפש ומה דוחה אותך, וזה לא נשאר ברובד של הרגשתי, אבל גם מגיע לרובד של זה נראה לי, או חשבתי על זה, אז אתה כבר מתקדם בצורה אחרת. יש לך מידה, ואני מדגיש, מידה של שליטה על התהליך ועל עצמך. זה לא רק לחזור הביתה ולהגיד, היה לי טוב, מה הבא בתור. אלא אני מגלה את המידות האלו, חשוב לי לראות אם המידות האלו קיימות מספיק, וזה טוב לי. או, לעומת זאת, אני רואה מידות כאלו, לא רק מבחינת ערכי, אבל מבחינת מה שזה עושה לי, זה לא טוב לי, לא טוב לי עם הדבר הזה. כן, בבקשה.
דברים שאימא שלי עושה זה טוב, אז זה לא אומר שאימא אישה תעשה לי טוב או הפוך. אם דברים שמציקים לי שאימא שלי עושה, לא אומר שהם יציקו לי כשאשתי תעשה, כאילו...
אני חושב שאתה מתחבר להערה הקודמת. אם מחפשים איזושהי תוכנית שסוגרת כל השאלות...
למה אני אמור ליצור תכונות, דברים שעושים לי טוב, שאני נמצאים אצל אמא שלי, שזה יהיה גם אצל
החברה? אני לא כל כך מבין את השאלה. אם השאלה היא למה, אני אסביר לך מבחינת פסיכולוגי...
לא מבחינה פסיכולוגית. כאילו, זה אימא וזה אישה, זה שתי דברים שונים.
זה בעזרת השם. זה נכון? זה נכון. אבל למדנו לא מזמן בפרשתנו על יצחק אבינו, נכון? ומה בעצם בניית הקשר שלו עם רבקה? מה כתוב?
לא
אל שרה. עכשיו, זה מרמז על כך. ופה אתה מעלה סוגיה מאוד מרכזית. כי ברור שאתה הולך לבנות קשר אחר לגמרי עם אשתך מהקשר שלך עם אמא, ואם לא, אז תבוא אליי מיד, כי זה חייב להיות אחר. אבל הקשר עם אמא לא בא, סליחה, עם אשתך, לא בא מאי שם. כמו שאני פתחתי ואמרתי, בניית קשר מתבצעת קומה-קומה. עכשיו, מה מאפיין את הקשר שאני הולך לבנות עם אשתי, שהוא שונה לחלוטין מכל קשר אחר? מידת הקרבה ומידת האינטימיות. זה מה שמגדיל בין הקשר שלי עם אשתי והקשר שלי עם כל אדם אחר בעולם. זאת אומרת, הוא חבר, מחר הוא יכול להיות לא חבר. הוא הבוס שלי, מחר אני מתפטר, שהוא לא יפטר אותי. אני, אם בעל המקולת, יכול להגיע למקולת אחרת. גם בבית אל יש עוד אחד. זאת אומרת, יש מידה של חופש וקרבה. מה שיש אצל אשתי זה אינטימיות. קרבה שאין כמותה. הדבר הדומה ביותר, וזה שונה, אני מסכים איתך, זה לא אחד אחד, זה לא דיגיטלי. אבל אני לומד על אינטימיות דרך הקשר שלי במשפחה שלי. לכן התגובות שלי, המיוחד אצלי, מה שמהווה את החומר גלם של בנייה, זה לא איך שאני התייחסתי בחצר בית ספר עם איזשהו בריין שהרביץ. זה לא יבנה את הקשר שלי עם אשתי. החומר גלם שבנייה זה חומר גלם של אינטימיות וקרבה, וזה מבוסס, לא בדיוק, אבל מבוסס על הקשר שלי עם ההורים שלי, עם אבא ואמא, האהבה. הדבר הנוסף הוא אופי הקשר של איך בעל ואישה אמורים לדבר אחד עם השני. זה אני התכוונתי כאשר אני דיברתי על דוגמה אישית. אם אני בחיים לא ראיתי את אבא ואמא שלי יושבים ודנים בסוגיות חשובות או סתם מדברים, אני אף פעם לא ראיתי אותם ביחד דנים, ספק אם אני אצפה לשבת ולדון עם אשתי. כי מתוכי אין דמוי של בעל ואישה שדנים בדברים. הוא הולך בשלו והיא שלה. עכשיו, לאו דווקא. יכול להיות שאני אגיד, אני ארשום פה בלא רוצה, שהם היו ממש שתי רשויות, ואני רוצה רשות אחת. אבל שאני אדע שיש משהו בפנים רגיל לפירוד. כי זה מה שראיתי. לכן, מבחינת, אם ההתנגדות שלך היא התנגדות על בסיס של לאו דווקא, ואסור להגיד שזה אותו הדבר, אני על ידך. אבל אני בא ואומר, הקשר הוא קשר אמיתי ועמוק, וכדאי להיכנס פנימה לברר את זה, כי זה כן ישפיע במידה זאת או אחרת, וכדאי שאתה תהיה בשליטה במהלך. אוקיי? טוב, ברור שהיום אני התייחסתי למה שהייתי אומר אפילו בתכלס. זאת אומרת, מה זה? הכנה בתכלס. וברור שההכנה הנפשית ובכל הרובדים זה איזשהו חיבור בין משהו אינטלקטואלי ומשהו מאוד גלובלי ומופשט ואידיאלי. טוב, אנחנו בבית אל. כן? סולה מוצברצה. אני היום הבאתי לכם מה שהייתי קורא סולה מוצברצה. הרצון שלכם לחיבור ולהגיע בשמיימה, שמיימה, בדרך כלל הולך דרך דברים מאוד מאוד ארציים. היא מסתכלת ככה, היא מדברת ככה, היא מתנהגת ככה, אתה מתנהג בצורה מסוימת, שאתה מתרגם את זה כאהבה בוערת, והיא אומרת, אבל מה הדבר הזה? כי אצלה הכפתורים האחרים. עלינו ללמוד על עצמנו מה הם הכפתורים, מה עושה לנו תחושה של קרבה ואהבה, ולהיות ערים שהבן אדם מולנו היא אחרת עם תחושות אחרות. עכשיו, אולי עוד דקה בנושא אחר, שאולי בהמשך נרחיב עליו, באותה מידה שאני אמור לבדוק מה אני מצפה באשתי היקרה, כדאי לי בירור שכל אחד עושה, אני חושב, בלב הכי, מה אני מוכר. מי אני? הבחורה עם כזה מזל שהיא יוצרת קשר איתי, הבחורה הזאת עם טעם כזה טוב שהיא רוצה אותי, אז מה היא מקבלת? מה המידות שלי? מה המידות הטובות ומה המידות שאני עובד עליהן? מה המגמות שלי? מה הצדדים החזקים שלי? זאת אומרת, הייתי אומר כזה דבר. ככל שאני יכול להכיר את עצמי, אז אני יכול גם להיות יותר קנה, יותר אמיתי איתה. ועל אף הקושי של פגישות, ונדבר על הקושי בהמשך, ככל שאדם יכול להיות בראש ובראשונה מחובר לעצמו, ובאיזשהו שלום בייס, קודם כל עם עצמו, ולצאת לפגישה עם האמת הזאת, שזה אני, עם כל הטוב וכל הבנייה בדרך, אז החיבור עם הבחורה היא יותר אמיתית ויותר הדוק, וגם, כמו שכתוב, כמים פנים לפנים כן לב האדם, האמת הזאת ביני ובין עצמי ישפיע על הבחורה גם לפגוש אותך מאותו מקום של האמת אצלה. אוקיי, יש לנו דקה או שתיים לשאלות או הערות לגבי מה שדיברנו היום. כן, בבקשה.
אדם יצור משתנה, זה שהוא עכשיו פוגש מישהי, יכול להיות שדווקא התעוררות סברים שהוא לא נפגש איתם נגיד בבית, או דברים שהם חדשים ונפלאים, שהוא רוצה לקנות בהמשך הדרך, אז איך זה מסתדר?
שאלה נהדרת. אני עונה בשתי דרכים. אם התרגילים האלו סוגרים אותנו, אז טעיתי ואני מצטער כבר. הם לא אמורים להיות איזשהו ספר סגור שמעבר לכך אני לא מחפש. הם אמורים להיות איזשהו ציוני דרך, ואני מאוד מקווה שכל אחד יהיה פתוח לאיזשהו זמזומים חדשים ונפלאים, שפתאום אומר חידוש פה טוב לי. ולבדוק את זה לעומק ולהיות מוכן להגיד, יפה, זה דבר נפלא. כך שהדבר הזה הוא חלק, ובוודאי שכאשר אתה פוגש אותה, בעזרת השם תהיה פתוח לכל מה שאתה מקבל, כדי לחוות את החוויה ולבדוק אותו, ולהסיק מסקנות המתאימות. נקודה ראשונה. נקודה השנייה, אני חושב, מתייחסת למה שאנחנו דיברנו, אני חושב פעם הקודמת על ה... סיפרתי לכם על האישה שאמרה שהיא מתחתנת, היא התחתנה 5 פעמים. להתחתן זה לא פליסי בטוח, פיתוח שאתה לא משתנה. אתה הולך להשתנות, והיא הולכת להשתנות. ולכן חשוב המגמות, כי בעזרת השם המגמות ושאיפות ומטרות לא ישתנו, כי זה מהווה בעיה מאוד עמוקה, שמשתנה האני שהותר לשאיפות. אבל גם זה צריכים להתמודד איתו. אבל אם הייתי שואל מה המידה החשובה אולי שיש בנישואין, וזה מבדיל בינינו ובין חוגים אחרים שאולי רואים נישואין כאיזושהי היערכות מעניינת, שכל עוד שזה משרת אותי טוב לי, וכאשר לא משרת אותי אז בוא נחפש היערכות אחרת. אצלנו מילת המפתח לנישואין מילה אחת, מחויבות. אני מתחתן אך ורק כאשר אני מחויב למה? להצלחת הנישואין. לא רק לטובתי ולא רק לטובתה, שאני מתחייב לעשות את הכל לקיים את הנישואין. ולכן זה לא חונק אותי, אני אמור להיות אני, יש איזשהו אמת שמשתנה וגודל וצומח, ולפעמים גם צומח למטה, החיים זה חיים. אבל תוך כדי זה אני לא נכנס פנימה, רק לעולם האישית שלי, שמה זה בשבילי, תמיד אני בסטריאו, ובעצם אני משולש. אני תמיד עם עין פנימה, מי אני, אבל יחד עם זה עשו לי לפעול בלי שהעין השנייה, ומה זה עושה לאשתי, ומה העין השלישית, מה זה עושה לזוגיות. וכל החלטה חייבת להילקח אחרי התבוננות בשלושה הרובדים האלו. מה זה אומר לי, מה זה אומר לה, ומה זה אומר לזוגיות. טוב, בזה אנחנו נסיים היום, נמשיך בעזרת השם שבוע הבא.